יש גמרא פה שמאוד חשוב לדעת שתי דרכים לקרוא אותה. וכל דרך הכי נכונה, וכמובן זה קצת גמרא, והדרכים האלו קצת מבחינים או מפרידים בין הגישה החרדית לבין הגישה שלנו, ושתי הגישות נכונות, וצריכים לדעת שאפשר להכניס שתי גישות לתוך הגמרא הזאת. זה גמרא מפורסמת. והיינו דאמר רב חייא בר עמי, אני אקרא את הביטוי הזה, בחטא מן א', לקראת סוף השורות הקצרות. מיום, אני אגיד את זה, קודם כל את הקריאה החרדית, שאני לא אומר את זה בצורה מזלזלת, אני אומר את הקריאה. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. אני קורא את הגמרא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו של הלכה בלבד. זאת אומרת, הגמרא הזאת מחזקת ומשבחת את העולם הפנימי הסגור של בית המדרש, ממש דל רמות של הלכה בלבד. כרגע לא נחלק בין הלכה לבין לימוד, שערים המצוינים בהלכה, אבל בעצם מי צריך יותר? ומי שעוסק בדברים חיצוניים, זה בזבוז זמן, זה איבוד כוחות. הקדוש ברוך הוא מעניין אותו דבר אחד. לא גישה פילוסופית, ולא רבי סקס, ולא איזו אמירה כוללת, ולא לאומיות, ולא, רק אתה משקיע בתורה ולימוד ושום דבר אחר. הקריאה האחרת אומרת, וכמובן שתי הקריאות משלמות את אחד לשני, שפעם היה לנו מרקם חברתי לאומי היסטורי מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד רחב, ולצערנו איבדנו אותו, לצערנו צרפנו אותו. ופלא, שלמרות ששרפנו כמעט 90% ממה שהיה לנו, הכל התכווץ, והכל התמקד, והכל התכנס, והכל התנקז. ואיזה פלא שבכל זאת, הנה, תראה איזה חוויה עשירה דתית יש לנו דרך הדל רמות שלך בלבד ל-2,000 שנה. והנה, אנחנו חוזרים ומשקמים את המרקם הרחב המגוון, וחושבים גם על נושאים מעבר לדל רמות של ההלכה. אבל לא לאבד את המרכזיות של דל הנמות של ההלכה, ולא לחשוב שמי שמסתגר בדל הנמות של ההלכה, הוא מבזבז את זמנו, כל אחד בוחר לי עצמו, כן. פעם מישהו שאל אותי, יש כל כך הרבה בעיות בדת יהודית, הנה עגונות, ובעיה זאת, בעיה אחרת, אמרתי, תתן לך משל. בוא נניח שאתה מאוד אוהב ברסה, את הקבוצת ברסה. אתה מזמין אותי לברצלונה, ביזנס קלאס, מחלקת ביזנס, מלון מפואר, יוקרתי, אתה קונה כרטיסים, כי אתה רוצה לשכנע אותי שברסה זה הקבוצה למפלחה. אנחנו מגיעים למשחק, יושבים שורה ראשונה, דקה ראשונה, מסי עדיין משחק עם זה. השחקן הטוב שלהם הוא בעצם מקבל כרטיס אדום. אז עכשיו זה 10 מול 11. עוד 5 דקות, עוד שחקן, שזה 9 מול 11. עוד 10 דקות, שחקן שלישי. קבוצה מאוד עוינת, מאוד אגרסיבית. סתם זה 9 או 8 מול 11. אתה יודע מה תהיה הסוף, כן? כן? 10-0 או משהו, 9-0. אני אומר לך, הבאת אותי כל הדרך לראות את הקבוצה הזאת, אומללה, כושלת. אתה אומר לי, אין שום הנדל, אין להם את כל השחקנים שלהם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני מהיהדות? אנחנו שום הנדל, אין לנו מלך. אין לנו נביא, אין לנו רוח הקודש, אין לנו בית המקדש, אין לנו אור ותומים. אתה יודע מה זה היה חיים בבית המקדש, המלאים עם כל הכלים, עם כל... ודאי שיש פתרונות, אתה לא יכול לשפוט יהדות לפי הנוסחה מאוד 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 דלה, מאוד מאוד ענייה שאתה רואה היום. אבל בכל זאת, תראה את הענייה המלאה הזה, כמה הוא יפה וכמה הוא רחב וכמה הוא אינסופי וכמה הוא נצחי, זה... זה הכוח של התורה, שלמרות הכל, שלמרות, ואין לנו רק את התורה הזאת, ואין לנו תקווה רק התורה הזאת, כפי שומעים בסליחות, בכל זאת. מה זה רק התורה הזאת? התורה זה הכל. אין צורך בשום דבר אחר, כי התורה הוא הכל. אבל גם ליד הכל, הקדוש ברוך הוא לפעמים דורש מאיתנו, וזה נס פלאי אנתרופולוגי, ששרדנו והשפענו וניצחנו את ההיסטוריה רק עם התורה, כי... אי אפשר להגיד את המילה רק את התורה, כי הביטוי הזה רק התורה הוא ביטוי אבסולוטי, הוא ביטוי כפירתי. אז אין כאן רק תורה, כי התורה זה הכל, ומי שיש תורה יש לו את הכל. אבל אני לא אומר את זה כקריאה אחת מול השנייה, אני אומר את זה כשתי קריאות עם מתח פנימי בריא. מצד אחד, אין לקדוש ברוך הוא דל לרמי שלך בלבד, והנה נסתכל על 2000 שנים האחרונות, הכל התנקז לבית המדרש, הכל התנקז לדל לרמי שלך, והנה מי שחושב שהיום בתקופה שלנו, אבל לא המחיר של דל לרמי שלך של תורה, לא המחיר הוא, אלא כדי ליישם אותו ולנסות. זו גמרא מאוד חשובה, ידועה, ואני מציע לכם שתי הקריאות שמשלימות אחת את השנייה. בואו נתקדם מהר לגמרא שנייה. אמר רבי חייא בר עמי משמי דעולה, שורה שלישית. גדול הנהנה מיגיעו יותר מיראי שמיים. וואו. מי שעובד, יותר טוב מיראי שמיים. אם נבין שיש פולריות, ייתכן שגם העובד הוא יראי שמיים. כן, אמרתי לכם, לפעמים החזל משתמשים בהיפרבוליה, בהגזמות. אבל המגמה היא, להציג את האלמנט של יראת שמיים בתוך מי שעובד. זה בעצם המגמה פה. גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מיראי שמיים. זה קצת מזכיר לי מה שאמרתי לפני כמה דקות, שבעצם המשנה ברורה ועולם הישיבות הרגו את המושג של בעל הבית. ואנחנו חוזרים לפני 200 שנה, אז כל הסבים שלנו, רוב הסבים שלנו, היו בעל הבתים, מלומדים, למדו תורה, עבדו, עבודה זה לא משהו, מכרו את הבגדים בשוק, מכרו את הירקות בשוק, אבל ונוצר פה איזה חור, בגלל עולם הישיבות, בגלל עולם המודרני שדורש מבעל הבית הרבה יותר. אמרתי לך שהרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, כשמדבר על עולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, הרמב״ם אומר כיצד, איך אדם יחלק את זמנו. היה אדם שעוסק במלאכתו ולומד 9 שעות ביום, 3 שעות. זאת אומרת, הבעל הבית, המקצוען, הממוצע, בתקופת הרמב״ם לומד 9 שעות. היום אנחנו גיבורים, אם ככה גוזלים וגונבים איזה שעה שתיים ללימוד. זה היה מוצר, הם לא נותן מוסר, רק מתאר. קיצר, היה בעל אומנות, ועובד 4 שעות, ולומד 9, אני אצלך מה זה, 6 שעות, לא צריך, אבל 9 שעות ביום, 3 שעות, עובד 9 שעות, לומד. אז אנחנו צריכים קצת לחשוב על להחזיר את המושג הזה של בעל הבית שיודע ללמוד. היום זה מאוד בינארי, שאתה לומד, וגם אם אתה בעל הבית שלומד, זה כאילו שאתה תלמיד חכם אל הדף יומי. ודף יומי זה טוב, דף יומי הציל אותנו, אבל אם יש פה שאיפות שכל אחד פה שואף להיות תלמיד חכם, גם אם זה לא יהיה המקצוע שלו, גם אם אני לא מכניס את הלימוד שלו לתוך המקצוע, אבל אני שואף, וזו אמירה מאוד מאוד מסוכנת, מאוד מאוד מסוכנת. דיברתי דווקא עם בוגר הישיבה, אני אספר לכם סיפור, זה כואב וקשה, אבל אני מעדיף לספר סיפור קשה, מעדיף להציל אתכם מה. הוא היה בחור מאוד רציני, הוא היה פה בישיבה, והוא נתן איזה שיעור באוניברסיטה שלו, במקום שלו, והוא פגש אחד מהרמים פה, והוא הציג לו משהו, הוא עושה נתן שיעור, והוא קיבל, לא הייתי שם במפגש, סיפרו לי, כשהוא קיבל את התחושה שזלזלו בו, שהוא לא נתן רשב"א וריפה ורעבון ומרדכי בתוך המקורות, הוא רק איזה מלמד איזה כמו רש"י תוספות. והוא הרגיש מאוד זלזול כלפיו, שאתה לא לומד רציני. חס וחלילה. כל מי שלומד אפילו אות אחת, אפילו פרק אחד, אפילו משנה אחת, וכל אחד מחפש את מקומו ויכולתו והקיבולת שלו והיכולת שלו. אז מצד אחד, זה בעצם המתח של מנחות, הצדיק תת. עדיין יוצא חובת תלמוד תורה בבוקר וערב, יש מחלוקת אמורים אם אסור לפרסם או כדאי לפרסם. כדאי לפרסם כדי לעודד אנשים, אסור לפרסם כדי לא לראות אמביציות. אז צריכים לדבר בשתי שפות. שפה אחת שמעודדת ומקבלת ומחזקת ובאמת מכירה בכל מי שמתמסר ללימוד תורה בכל דרך שהיא, מצד שני לא להוריד אמביציות ושאיפות שבאמת אנשים יישבו. אז יש כאן אמירה, בלי להיכנס לתוך השאלה הספציפית, אדם שעובד הוא כאן נראה כמי שנהנה מיגיע כפו. כמובן, הלשון פה מציין משהו אחר. זה לא רק מי שלומד תורה דרך עבודה, אלא יש פה איזה דגש על היגיעה. מי שנהנה מיגיע כפו, מי שעובד, מי שנמצא בעולם העבודה, מי שמסור לעבודה. וזה כמובן, הגמרא מדגישה גם כן, את ערך העבודה, מוסר העבודה, ולא רק מכירה ומעריכה אותו, אלא גם כן אומרת כאילו, אם אנחנו קוראים בין השורות, שמי שעובד ויש לו ערך עבודה ומוסר עבודה, יכול להוביל לקראת יראת שמיים. הוא לא אומר גדול נהנה מיגיע כפו יותר ממי שעומד בהר סיני, או מי ש... כאילו יותר מי, אם אני משווה, התפוח הזה יותר טוב מתפוח אחר. אני יכול להגיד, התפוח הזה יותר טוב מאיזה סטייק. אז אתה צריך לשוות בין דברים שווים. אז אם אתה גדול נהנה מיגיע כפו יותר מיראי שמיים, זו אמירה פנימית היא שמי שיש לו מוסר עבודה, הוא יכול להגיע ליראת שמיים. אחרת זה לא יותר טוב, כי אין קל וחומר, צריך להיות בין השווים, בין דברים דומים, ואחר הוא יותר כבד, יותר חזק. אני זוכר פעם, שאלתי את אבא שלי, כשהייתי בן 6, כן, היה לי איזה שחקן מאוד מאוד אהוב שלי, על הבייסבול טים שלי, טום סיבור, היה אז זורק את הכדור. שאלתי אותו, מי יותר טוב, הזורק או איזה קאצ'ר שקיבל את הכדור מקבוצה אחרת? אז אבא שלי אמר לי, אי אפשר להשוות אותם, אחר הוא. אז אמרתי, דיני כמה זמנתי, שכשעושים השוואות, גיל 5 צריכים השוואה בין דברים דומים. אני זוכר את הסיפור הזה, כי אוף, יש ספשליזיישן, יש דברים שונים בחיים, אי אפשר להשוות אותם. אז אי אפשר להשוות, יגיע כפיך ליראת שמיים, אלא אם כן, ביגיע כפיים, זה לא רק מידה טובה, אלא דבר שיכול להוביל אותך. למה? אז ודאי שמוסר עבודה וערך עבודה חשוב. אבל, ואנחנו מכירים במציאות, יש אנשים שאין להם רק החינוכי ורק התורני, אבל יש להם מוסר עבודה חזק, ואיכשהו הביטויים הם טובים, לא תמיד דתיים, כי יש אנשים שמנותקים מהדת, אבל זה מתבטא במוסריות, ומתבטא, אנחנו רוצים לעודד מוסר עבודה, שאנשים ידעו לעבוד. הייתי אמור לתת איזשהו היום הרצאה לבני חוץ לארץ, כי יוזבים היום, על הקשר בין טכנולוגיה לבין דת. אז אני עושה הרבה מחשבה כאן על הראייה הכללית, מה הקשר התרבותי, מה המתח התרבותי, ראייה ספציפית, AI ומדיה חברתית. אחד מהדברים של טכנולוגיה, שטכנולוגיה מקדמת את החיים ונותנת לנו נוחיות. ואנחנו לא צריכים לעבור כל כך חזק. וזה טוב אם אתה לוקח את כל היכולת הזאת וכל הפוטנציאל הזה וכל המשאבים האלה ומשקיע אותם. הבעיה שבתרבות המודרנית, הטכנולוגיה בעצם פותרת את האדם מלעבוד, ואז הוא משקיע את כל הכוחות ואת המשאבים בבידור. וזו הקומבינציה המאוד מאוד מסוכנת. פעם אנשים לא התבדרו כל כך כי עבדו. והעבודה היא טובה. העבודה היא מעצילה את האדם ומעשירה את האדם. אוקיי, במקום לעבוד, במקום שאישה תעבוד על הבגדים בנהר ולשפשף את הבגדים, אז כדאי לה לעבוד בדברים פחות פיזיים, ודאי, יותר מנטליים ורגשיים, אבל לעבוד. במקום שאני צריך לחרוש ולזרוע ולקצור את החיטה, אז יש לי כל כך הרבה זמן, כי הכל הופך להיות תעשייתי, אז עכשיו אני רוצה לעבוד, כן, אני חושב, זו אמירה, אין לנו מספיק זמן, אבל אמירה, אסור להסתין AI. אם יש רבנים, ויהיו רבנים שיעמדו ויגיד, AI זה הסכנה הכי הכי גדולה, תפסיקו מהסתנות. מי שמסתין, מאבד את המטרה, זה מאוד מסוכן. כל הגישה התרבותית להסתין, כי AI והיכולת שלנו לייצר חוכמה עליונה, שתעזרו לנו להבין דברים שאף פעם לא דמיינו לעצמנו שנבין, אפילו בתורה, שלא נדבר בחוכמות אחרות, הבסיס הוא טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקדם. אבל הוא יעביר מאיתנו הרבה הרבה מעבודה שלנו, מעבודה קשה. ואם נצליח, הנה, הוא עושה את הכל עבורי, עכשיו אני באמת יכול להתמקד בדברים חשובים יותר. זה יהיה ברכה גדולה. אז חלק מהבעיה הטכנולוגית שהיא תמיד מקדמת את האנושות למצב של פחות עבודה. כן, סיפרתי לכם, אני חושב לפני שבועיים על התרומה סדשן, תרומה סדשן רב גרמני, סוף מאה 15, אז יש איזה בחור שהמציא איזה דיסק עץ על גלגלים, כדי לשים את כל הספרים שלו על הדיסק, במקום לעמוד, כסף הוא פשוט סיבב את הדיסק. קח את רמב״ם, עכשיו אני צריך מאירי, הוא סיבב את הדיסק. תרומה סדשן החרים את הדיסק הזה מבית המדרש שלו. כי צריכים להגיע בתורה, לעבוד בתורה. אז הוא אומר, מה הוא יגיד היום, ייכנס לבית המדרש ויראה את הכל על המחשב. אוקיי, הכל משתנה מדור לדור. אז איכשהו אדם שעובד, הוא מציל את עצמו עם א', ואולי המקור היחיד שנקרא היום, לא נספיק את הכל, נקרא את הגמר בסנהדרין. סנהדרין היה משהו שלדעתי מאוד צורם, אבל מאוד דרמטי. אמר יש לקיש, מה דכתיב, עבד אדמתו, עובד אדמתו, יסבע לחם. אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה, יסבע לחם. אם לאו, לא יסבע לחם. יש שתי דרכים להבין את, את ריש לקיש. תכן שריש לקיש נותן המלצה, ייעוץ פיננסי, ייעוץ חקלאי. כדי להיות חקלאי טוב, תדע לך שאתה חייב להשקיע. באמת, ריש לקיש ממליץ לנו איך לעבוד, הוא הופך להיות חקלאי, יועץ חקלאי. יש כאן אמירה מוסרית, שכדאי להיות עבד. עבד לאדמה. מה פתאום? הרי עבדיים ולא עבדים לעבדים. החשיבה הזאת, האמירה הזאת, להיות עבד למשהו אחר מהקדוש ברוך הוא. אז כנראה שזה קצת מדבק. שאם אתה עבד למשהו, אז אתה לא עומד, אתה לא עומד במרכז. זה לא הצרכים שלך והנוחיות שלך, אתה יודע לעבוד. אתה עבד. ברגע שאתה נמצא במנטליות הזאת, במצב הזה ש... אתה לא מחפש את הלוקציות, אתה לא מחפש את העצלנות, אתה לא מחפש את ה... אתה יודע לעבוד, הנה, אתה יכול להיות עובד השם, וזה דרך שמובילה לעבודת השם. אז זה טוב להיות עבד לאדמה. יש לנו סתם מייעץ אתנו חקלאי. יש לנו כשהוא אומר, זה טוב להיות עובד לאדמה, כי מי שעובד את האדמה, מהר מאוד, יכול להיות גם עובד השם. מי שעובד אחרים, עבדה הם ולא עבדים לעבדים. ברגע שאתה עובד משהו אחר, אנושי, תרבותי, אז זה תופס אותך. זה מונע את המעבר. אני עובד את הספורט, ואני נמכר לספורט, ואז אני אעביר את זה לעבודת השם. הוא קולע, אתה נמצא בכלא. אבל מי שעובד את האדמה, והחוויה הזאת המעשירה של מוסר עבודה, כנראה זה כנראה מה שגם אומרת כאן. אשרי גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מיראי שמיים, לא ייתן מיראי שמיים. האמירה היא שדרך אחת להגיע ליראת שמיים זה לדעת לעבוד ולאהוב את המלאכה כפי שחזל אומרים. הצלח מביא אותנו למשהו אחר. המשוואה פה היא משוואה רוחנית. יש שתי דרכים לעבוד את השם, דרך לגעת, דרך של אהבה, ומי שרוצה לראות את הצלח, ביתי לכם את הצלח. טוב, נעצור פה, מירת השם מחר, אחרי מנחה. יש סיכוי טוב שלא יהיה פה בסדר מחר, אני צריך להיות בייביסיטר לנכדים וישוליים, אז... נראה כך זו באמצע הסדר, אבל נקרא אותי.